כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי חבב באלול תשע"ה, מסכת נזיר, דפים י"ט וכף. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום יום שני לבריאת העולם, נברא הרקיע. ואתמול, חפהי באלול, יום ראשון לבריאת העולם, נבראו האש והמים, שמיים, ארץ ואורה וחושך. והתאריך הזה של יום בריאת העולם, של שבוע בריאת העולם, הוא לדעת רבי אליעזר שאנו הולכים אחריו בכל חשבון המולדות והתקופות. אותו היום שנבראו בו שמיים וארץ היו שישה ימים קודם שנברא האדם. יום שנברא האדם, ראש השנה היה. הרי שיום ראשון למעשה וראשית, 25 באלול היה. יש הנוהגים לקרוא בין חפי באלול לראש השנה כל יום, מבריאת אותו היום שבבראשית, בחפי באלול עד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בחבב עד ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, וכן הלאה. וב-25 לאלול נשלמה חומת ירושלים שבנה נחמיה, כמו שנאמר בספר נחמיה פרק ו', ותשלם החומה ב-25 לאלול. ובימים הגדולים הללו, אנחנו עם לימוד מתוך קיצור ספר חרידים, שחיברו בא לחיי אדם, מצוות שמנויות ומחולקות לפי איברי גופו של האדם. אנחנו בפרק רביעי, מצוות עשה מהתורה שתלויות בעיניים. א', להסתכל בציצית דכתיב וספר במדבר, פרק ט"ו פסוק למתת, וראיתם אותו וזכרתם. ראייה מביאה לידי זכירה וזכירה מביאה לידי עשייה. ב', דברים שבכתב אסור לאומרם בעל פה אם בא להוציא אחרים, וראוי להיזהר שלא יאמר שום דבר בעל פה, אם לא שהוא שגור בפי הכל. אבל מה שאינו שגור, אף על פי שהוא שגור בו, ראוי להחמיר, אף על פי שהוא אינו מוציא אחרים. שנאמר בספר שמות פרק למדלת פסוק זך, כתוב לך את הדברים. ג', לבכות על אדם כשר שמת, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ו', ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה. וזהו מכלל אהבת תלמיד חכם. כעת אל הפרק של מצוות לא תעשה מהתורה שתלויות בעיניים. א', אסור להסתכל בעריות לשם זנות, שנאמר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק למתת, ולא תטורו, וההמשך נאמר ואחרי עיניכם. ואפילו שלא לשם זנות, אלא שנהנה בראייתה, עובר בלב, שנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק י', ונשמרת מכל דבר רע, וישמר ולב, ומכוח זה יבוא לידי תאווה וקרי. ב', שלא להסתכל בעבודה זרה, והוא בכלל מה שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ד', אל תפנו אל האלילים. ג', הגאווה היא תלויה בלב וגם בעיניים, שנאמר בתהילים ק"א, גבה עיניים, ובכלל אף שלא תטורו, ואחרי עיניכם. וכעת, בשמחה ובטוב לבב, אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף חי ממסכת נזיר. לעיל הגמרא הסתפקה, רבה שהסתפק, אדם נזר והוא בבית הקברות, האם צריך לגלח ביום שנתאר מתומתו או לא? ולגבי קורבן, ודאי שהוא לא צריך להביא, כמו שנאמר במשנה. ספק של רבשי היה, אם תגלח הדינה כקורבן או לא. פשטה זאת הגמרא בדף חי עמוד א', מזה שנאמר בברייתא כך. נאמר בפסוק, ותימא ראש נזרו, נאמר לגבי נזיר טהור שהתחיל למנות ונטמא. כדכתיב, הימים הראשונים יפלו, שצריך להעביר שערו ולהביא ציפורים, וזה בא למעט נזיר שנזר כשהוא טמא, שאינו מגלח ואינו מביא ציפורים. ולולא הכתוב הייתה ואמינה לומר שקל וחומר הוא, שאם טהור שנטמא נזקק לכך מחמת תומתו, כל שכן נזיר שטמא מעיקרא, לכן צריך את הפסוק כדי לפתור אותו. הנה מוכח במפורש שפטור מתגלחת. אמר רב חסדא הברייתא שהובא לאל שאין בנזיר שנדר בעודו תמה לנזיר טהור שנטמא, אלא שאם נזר כשהוא תמה ועיזה שלישי ושביעי וטבל בשביעי, יום שביעי עולה לו למניין ימי נזירות טהרה. אבל נזיר טהור שנטמא, אינו מתחיל למנות אלא מיום השמיני והלאה. וזה הולך לשיטת רבי, שנאמר בברייתא על הפסוק וקידש את ראשו ביום ההוא, מלמד שביום הבאת קורבנות מתחיל למנות נזירות טהרה. אבל רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר בכוונה היא ליום תגלחת שהוא היום השביעי. וכן אמר רב חסדא שהמשנה ששנינו שיש נזיר שנטמא תומות הרבה ואינו מביא לקורבן אחד, היינו בנטמא ביום שביעי אחר שאיזה ושנה וטבל ומיד חלה עליו הנזירות. וחזר ונטמא לסוף שביעי אחר שאיזה ושנה וטבל וחלה עליו הנזירות. אבל בנטמא בשישי נחשב לתומה אחת כיוון שעדיין אינו ראוי לנזירות טהרה. שאז הוא מביא קורבן אחד כיוון שלא היה ראוי להביא קורבן עד יום השמיני. וזה הולך כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה שמיום השביעי חלה נזירות, אבל לרבי לא חלה הנזירות עד יום השמיני, ואם נטמא בשביעי, נחשב טומאה אחת, ובנטמא בשמיני, כיוון שהיה שעה אחת שראוי להביא קורבן, נתחייב ומביא קורבנות הרבה. מה שלא העמיד רב חסדא את הברייתא גם כרבי, ובנטמא בליל שמיני, שאז הוא נזיר גם לרבי, כשם שנעשה נזיר בשמיני לפני שהביא קורבנות, ומכל מקום מביא קורבן אחד, כיוון שלא נתחייב בקורבן בלילה, בלילה אי אפשר להביא קורבנות כיוון שנאמר ביום צוותו, מפרש רבדה ברעבה, שאין זה משום שסובר שלילה עליו מחוסר זמן וכבר חל עליו חיוב קורבן, אלא משום שאין הנזירות חלה אלא בשעה שראוי להביא קורבן. וממה נפשך? אם לילה נחשב מחוסר זמן ואינו ראוי לקורבן, גם הנזירות לא תחול בלילה. ואם הלילה נחשב כאינו מחוסר זמן וחלה הנזירות, אם כן נתחייב גם בקורבן וצריך להביא קורבנות הרבה. טעם מחלוקתם, לרבי לומדים מזה שנאמר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, ואחר כך וקידש את ראשו, שמיום שכיפר עליו שהוא היום השמיני, מתחיל למנות, ולא רבי יוסי ברבי יהודה למד, וקידש את ראשו ביום ההוא, שזה מיותר המילים ביום ההוא. שאם אינו עניין לשמינית, נאו עניין לשביעי. ורבי למד מהמילים ביום ההוא, שביום השמיני מתחיל למנות אף על פי שלא הביא קורבנות. הביאה הגמרא שיטות נוספות ממתי מתחיל למנות את הנזירות. לרבי אליעזר אם נטמא בשביעי, וחזר ונטמא בשביעי, אינו מביא אלא קורבן אחד, וסובר שאף על פי שחל הנזירות חדשה בשביעי, מכל מקום כיוון שנטמא בשעה שאינו ראוי להביא קורבן, נפטר בקורבן אחד על הרבה תומות. ואם נטמא בשמיני וחזר ונטמא בשמיני שחל הנזירות בשעה שראוי להביא קורבן, מביא קורבן על כל אחד ואחד, ומתחיל ומונה מיד ביום השביעי לאחר שאיזה וטבל. לחכמים, אם נטמא קודם שיביא חטאתו, מביא קורבן אחד על הכל, כי אין הנזירות חלה עד שיביא חטאתו, למרות שלא הביא קורבן אשם. ואם הביא חטאתו ונטמא והביא חטאתו ונטמא, מביא קורבן על כל אחד ואחד. לרבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, גם הקורבן אשם מעכב את חלות הנזירות. וכל זמן שלא יקריבו, אינו נזיר, אבל העולה אינה מעכבת. טעם מחלוקתם. לרבי אליעזר לומדים מאיתור הכתוב וקידש את ראשו ביום ההוא שמדובר ביום השביעי וחל הנזירות אף על פי שלא הגיע היום הראוי להביא קורבן. ולחכמים לומדים מאיתור הכתוב שאף שלא הביא אשמו חל הנזירות. ולרבי ישמעאל לומדים שאף שלא הביא עולתו חל הנזירות. ולחכמים, עולה אנחנו יודעים מסברה שאינה מעכבת כיוון שדורון באלמה הוא, ואינה באה לכפר. חכמים לומדים מפסוק נוסף שנאמר, ואיזיר להשם את ימי נזרו והביא כבש בין שנתו לאשם, שנכתב ואיזיר קודם הבאת האשם, זה בא לומר שחלה הנזירות קודם שהביא אשם. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה דרש את הפסוק הזה, שמתי מתחיל למנות ימי נזירות בשעה שהביא. זהו השינון והחזרה שלנו על דף חי, ממסכת נזיר הדף אשר למדנו אתמול, וכעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, מניין שהנוזר בבית הקברות אינו טעון גילוח וציפורים? והתשובה היא, כתוב בפסוק, כי תמה ראש נזרו, ומי שהיה טהור ונטמא, כתוב מדבר. שאלה שנייה, נאמר בפסוק, וקידש את ראשו ביום ההוא, באיזה יום? התשובה לרבי יום הבאת קורבנותיו, ולרבי יוסי ברבי יהודה יום תגלחתו. שאלה שלישית, כיצד ייתכן שנזיר יטמא תאומות הרבה ויביא קורבן אחד בלבד? התשובה לרבי יוסי ברבי יהודה כשנטמא ביום השביעי וחזר ונטמא בשביעי לאחר הזעה וטבילה. שאלה רביעית, מה דורש רבי מהמילים ביום ההוא? התשובה שחל עליו הנזירות עוד קודם שהביא את הקורבן. שאלה חמישית, נזיר שנטמא לרבי אליעזר ממתי מתחיל למנות לנזירותו? התשובה מהיום השביעי, כי אם נאמר מהיום השמיני, לא היה מביא קורבן אם נטמא ביום זה, לפי שסובר שרק אם נטמא לאחר שני ימים מביא קורבן. והשאלה השישית והאחרונה על דף חי, מניין לחכמים שקורבן עולה אינו מעכב? התשובה, סברי, לפי שעולה באה לדורון ולא לכפרה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול על דף חי ממסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חבב באלול תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומיים, שני דפים אנחנו לומדים היום בסייעתא דשמיא, דפים יט וכף ממסכת נזיר. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף יט עמוד א', בשורה הרביעית, מן המילים, מן תנה לה דתנו רבנן, אישה שנדרה בנזיר ונטמאה, ואחר כך הפר לבעלה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. מבררת עכשיו הגמרא, כאיזו דעה נשנית הברייתא של הקמן. מן תנה, שואלת הגמרא, מי הוא התנה ששנה לה דתנו רבנן? לברייתא שלפנינו, שמופיעה לקמן בדף חב ב' עמוד א', ולמדנו אותה במסכת נדרים, דף פי ג' עמוד א'. אישה שנדרה בנזיר, אישה שקיבלה על עצמה להיות נזירה, ונטמאה בתוך ימי נזירותה, והפרישה את קורבן תומתה, דהיינו שהפרישה שתי תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, ובהמה להאשם, כדין נזיר שנטמא, ואחר כך, הפר לבעלה את הנזירות, ונמצא שהנדר נעקר למפרע, והרי היא כאילו לא הייתה כלל נזירה, שהרי הבעל יכול להפר את נדרי אשתו אם הם נדרי עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, וכשם שהבעל מפר נדרי אשתו, ככה הוא יכול להפר גם את נזירות אשתו. מה עושה אותה אישה? אומרת הברייתא, הרי זו מביאה את התור או הבן יונה של החטאת העוף, ואינה מביאה את התור או הבן יונה של עולת העוף. וגם את קורבן האשם היא לא מביאה, ולכמן תבהר הגמרא את טעם הדין הזה. אמר רב חסדא, ממה שנאמר בברייתא שאינה מביאה עולת העוף, מוכח שהברייתא הזו דברי רבי ישמעאלי, שהוא סובר שעולת העוף של נזיר תמה אינה דורון אלא באה לכפרה, ולכן לדעתו היא מעכבת את התחלת מניין הנזירות של הטהרה. וכיוון שהיא באה לכפרה, מובן מדוע כשנתברר שהאישה הזאת לא הייתה נזירה, היא אינה יכולה להביאו, כיוון שנתברר שלא הייתה נזירה ולא התחייבה בקורבן הזה. ואם תביאנו, הרי היא מביאה חולין בעזרה. אבל לרבנן שסוברים שעולה זה דורון, אפילו כשנתברר שהאישה הזו אינה נזירה, היא יכולה להביאו, שהרי עולת נדבה יכול אדם להביא בכל עת שיחפוץ בכך. כיוון שביררנו שרבי ישמעאל שנה את הברייתא הזו, באה כעת הגמרא לברר מדוע חילק בין החטאת והעולה, ואמר שעליה להביא חטאת העוף ולא את עולת העוף. שואלת הגמרא, מה איכא סבר? מה סובר רבי ישמעאל בדין הפרת הבעל? את נדרי אשתו. איכא סבר בעל מעקר עקר, אם סובר רבי ישמעאל שהבעל כשהוא מפר את נזירות אשתו, הרי הוא עוקר את הנזירות למפריע, והרי היא כמו שלא הייתה נזירה מעולם, אם כן חטאת העוף נמי לא לייתה, שגם לא תביא את חטאת העוף, שהרי נתברר שמעולם לא הייתה נזירה, וממילא מעולם לא התחייבה בקורבן נזיר תמה. היקה סבר שהבעל בהפרת הנזירות של אשתו, מייגז גייז, חותך את הנזירות ומתירה רק מכאן ולהבא, אם כן עולת העוף נמי לייתה. את עולת העוף היא גם צריכה להביא, וכן את קורבן האשם, שהרי בשעה שנטמאה הייתה נזירה והתחייבה בקורבן נזיר תמה. מיישבת הגמרא ואומרת, לעולם כסבר רבי ישמעאל, סובר רבי ישמעאל שבעל מעקר עקר. בעל כשהוא מפר את נדרי אשתו, ובמקרה שלנו את נזירות אשתו, הוא עוקר את הנזירות למפרע, ונתברר שהיא לא הייתה נזירה כלל, ולכן אינה מביאה עולת העוף ולא קורבן אשם. ורבי ישמעאל שסובר שהיא צריכה להביא את חטאת העוף, משום דסבר לה כרבי אלעזר הכפר. הוא סובר כשיטת רבי אלעזר הכפר דתניא, שנינו בברייתא לעיל בדף ג' עמוד א', וכן במסכת נדרים דף יוד עמוד א', ובעוד מסכתות בשס, מסכת תענית, מסכת שבועות, מסכת סוטה ומסכת בבא קמא, רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, וברבי פה הכוונה כינוי לגדול בדורו בחוכמה וחריפות, כפי שאומר רשי במסכת עבודה זרה דף מ"ג עמוד א', אם כן רב אלעזר הכפר ברבי אומר, מה תלמוד לומר מה שנאמר לגבי נזיר תמה שמקריב קורבן תומה בספר במדבר פרק ו' פסוק י"א, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, ולכאורה קשה, וכי באיזו נפש חטא זה? האם חס וחלילה הוא הרג נפש כלשהי? ואם הכוונה שהוא חטא במה שהוא נטמא, המילים על הנפש הן מיותרות, וגם המילים אשר חטא הן אינן מתאימות, אומר רבינו פרץ, שהרי הוא לא חטא כלל, כיוון שבאונס הוא נטמא, כמו שכתוב בפסוק שם, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. אז נשאלת השאלה, וכי באיזו נפש חטא זה? אלא החטא שלו הוא מה שציער עצמו מן היין. ומה שמייחס הכתוב את החטא לנפש, מבאר התורת חיים, לפי שאדם מורכב מגוף ונפש, דהיינו הנשמה. וחטא האדם בא מצד הגוף שיסודו מאפר, אבל הנשמה תאוראי. ולכן מצד הגוף יפה לאדם לצייר עצמו ולהטיש חומרו שלא יחטא. אבל מצד הנשמה נחשבת הישיבה בתענית לחטא, כיוון שממעט במלאכת שמיים. על כן זהו שאמר הכתוב, שאומנם מצד הגוף עשה מצווה, אבל מכל מקום מצד הנפש, דהיינו הנשמה, חטא וצריך כפרה. מוסיף רבי אלעזר הכפר, ולומדים מכך בקל וחומר, שהיושב בתענית הוא חוטא. ומה זה הנזיר שלא צייר עצמו מכל דבר אלא רק מן היין בכל זאת נקרא חוטא? היושב בתענית שמצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה שנקרא חוטא. וכיוון שסובר רבי ישמעאל כרבי אלעזר הכפר שנזיר הוא חוטא משום שצייר עצמו, מובן מדוע אותה אישה שבעלה הפר לה את נזירותה היא חייבת להביא חטאת העוף, כי אפילו שנעקרה הנזירות למפרעה, הרי סוף סוף ציירה עצמה מן היין וצריכה כפרה על כך. ואף שעולת העוף אינה מביאה, כיוון שאין עליה חיוב גמור להביאו שהרי נעקרה הנזירות למפרעה, מכל מקום חטאת העוף מביאה כדי לחפר על מה שציירה עצמה מן היין, כיוון שקורבן קלו, שהרי באו גם על הספק. בגילה בה כתוב שנקל להקריבה משאר הקורבנות. וכותבים הראשונים שכל מה שמביאה חטאת העוף זה רק בגלל שהיא הפרישה כבר את החטאת קודם שהפר לבעלה. אבל אם עדיין לא הפרישה, לא תפריש את חטאת העוף לאחר שהפר לבעלה, כיוון שכבר נפקעה הנזירות למפרע. ואילו התוספות ריד חולק ואומר שגם אם לא הפרישה את החטאת לפני שהפר בעלה, חייבת להפריש ולהביא חטאת העוף. חוזרת עכשיו הגמרא לבאר את דברי רבי אלעזר הכפר. שואלת הגמרא, והרי הפסוק הזה שלמד ממנו רבי אלעזר הכפר שנזיר חוטא הוא, בנזיר טמא הוא דכתיב, נאמר לגבי נזיר טמא, וענן אפילו נזיר טהור כאמרינן, ולא בכמה מקומות הבאנו את דברי רבי אלעזר הכפר, שגם נזיר טהור נקרא חוטא, וגם מעצם דבריו של רבי אלעזר הכפר מבואר, שהוא דיבר גם בנזיר טהור, שהרי הקל וחומר שהוא למד, שמלמד שהיושב בתענית נקרא חוטא, שייך רק אם נאמר שגם נזיר טהור נקרא חוטא, שאם נזיר טהור אינו חוטא, על כוחך שמה שנזיר נקרא חוטא, אינו משום שצייר את עצמו מן היין. מדרצת הגמרא, אכן כסבר רבי אלעזר הכפר שנזיר טהור נמי חוטאו, גם נקרא חוטא. והיינו טעם הדכתיב בנזיר טמא, הטעם שכתבה התורה רק לגבי נזיר טמא שהוא חוטא, הואיל ונזיר טמא שנה בחטא, שלא די לו במה שצייר את עצמו בתחילה מהיין, אלא שלא נזר מלהיטמא, וצריך לשוב ולקבל על עצמו נזירות פעם שנייה, וגרם בכך להאריך את צערו מליהנות מהיין. חוזרת הגמרא לבאר את דברי המשנה לעיל. שנינו במשנה מי שנזר בבית הקברות, אפילו אם נשאר שם 30 יום, אין הימים הללו נחשבים כימי נזירות גמורים לעניין דין קורבן תומה, ולכן לאחר שנתאר מתומתו, אינו מביא קורבן תומה. כיוון שדין הבאת קורבן תומה נאמר רק בנזיר שהיה טהור ונטמא. אבל אם מעולם לא היה טהור, אלא נזר בעודות טמא, אינו מביא קורבן תומה. ממשיכה המשנה ואומרת שאם נזר בבית הקברות ולאחר מכן יצא משם ושוב נכנס לבית הקברות, עולים לו הימים מן המניין, כלומר, הרי הם כימי נזירות גמורים לעניין קורבן תומה, ולכן כשיתאר מתומתו, יביא קורבן תומה ככל נזיר טהור שנטמא. בקשה הגמרא, קטני, נאמר במשנה שאם יצא ונכנס, עולים לו הימים שבינתיים מן המניין. מסתימת הדברים משמע לכאורה, שמדובר אפילו אם נכנס פעם שנייה לבית הקברות, בתוך 7 ימים ליציאתו משם. ועדיין, לא ניתר מתומתו הראשונה. כך משמע, ואם כן קשה, וכי משום די יצא מבית הקברות חל עלי נזירות, חלה עליו הנזירות, ולא עדיין לא ניתר מתומתו הראשונה. תרצת הגמרא, אמר שמואל, מדובר כגון שיצא מבית הקברות ואיזה מי אפר פרה אדומה, היום השלישי ליציאתו, ושנה וטבל, וחזר ואיזה מהם פעם נוספת ביום השביעי, וטבל ביום השביעי, ונמצא שנתאר מתומתו. זאת אומרת ששמואל מפרש שמה שאמרה המשנה יצא, הכוונה שיצא מתומתו, והיינו על ידי הזהב ותבילה. ולאחר מכן נכנס פעם שנייה לבית הקברות, באופן זה אכן נחשבים הימים שבין תבילתו לבין כניסתו שוב לבית הקברות לימי נזירות גמורים לעניין קורבן תומה. לכן כשיתאר מתומתו השנייה, יביא קורבן תומה ככל נזיר טהור שנטמא. ומדובר, אפילו כשנכנס לבית הקברות ביום השביעי עצמו, אפילו לשיטת רבי שסובר לעיל בדף חי עמוד א' שנזירות טהרה מתחילה רק ביום השמיני, שהוא יום הבאת הקורבנות, כאן מודה רבי שמתחיל למנות נזירות טהרה כבר ביום השביעי, וזאת למה? כיוון שכאן אינו זקוק להבאת קורבנות, שהרי היה תמם מתחילת נזירותו, כמו שמבואר במשנה לאל בדף ט"ז עמוד ב'. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, קטני. מקשה הגמרא קושייה נוספת, אלא אומרת הגמרא, עוד יש להקשות על דברי המשנה, וכי רק משום שנכנס פעם שנייה לבית הקברות, הוא דעולין לו הימים שבינתיים מן המניין, ואם לא נכנס לבית הקברות, אין הימים עולים לו מן המניין? הרי עד הרבה. כאשר לא נכנס בפעם השנייה לבית הקברות, נחשב יותר שעולים לו הימים מן המניין. שהרי עולים לו הימים לגמרי למניין נזירות טהרה, ולא רק לעניין קורבן תומה. מה שאין כן כשנכנס לבית הקברות פעם שנייה, אין הימים שבין תבילתו לכניסתו לבית הקברות נמנים מימי הנזירות שלו, שהרי הוא סותר אותם כשנכנס לבית הקברות. כל מה שקורית להם המשנה, שהימים הללו עולים מן המניין, זה רק לעניין קורבן תומה. דהיינו לעניין זה שאם נטמע לאחריהם, מביא קורבן תומה. מתרצת הגמרא לא מבעיה כאמר. התנא דיבר בדרך של אין צריך לומר, דהיינו. לא מבעיה אין צורך לומר שאם יצא מבית הקברות ולא נכנס פעם שנייה באותו יום, אלא ביום שלאחריו, שעולים לו הימים שבינתיים מן המניין לעניין שיביא קורבן תומה, אלא אפילו אם חזר ונכנס באותו יום, גם כן עולין לו מן המניין, עולה לו אותו מקצת יום מן המניין, ולאחר שיתאר, יביא קורבן תומה. והחידוש הוא, שאפילו שבתחילת היום ובסוף היום היה תמה, ורק באמצע היום היה טהור, והיה מקום לומר שלא אומרים מקצת היום ככולו על אמצע היום, בכל מקום מחדש לנו התנא שנחשב ליום טהור, וצריך להביא קורבן תומה לאחר שיתאר. מביאה הגמרא שאמרו לי רב כהנא ורבסי לרב, מה איתה? מדוע כשלימדת אותנו את המשנה לא מפרשת לן כעלין מלא, לא פירשת לנו את הדברים הללו כמו שפירש שמואל לתלמידיו? אמר ליאון, השיב להם רב, מה שלא פירשתי לכם את הדברים הללו, משום דאמינה, סברתי, דילמה לא צריכתם. שמה אינכם צריכים שיפרשו לכם את הדברים, מחמת פשיטותם. שווה הגמרא לדון בדברי רבי אליעזר שהובאו במשנה. שנינו במשנה אם יצא מבית הקברות ונטהר, ושוב נכנס לבית הקברות, אז כשיתאר יביא קורבן תומה אפילו אם נכנס באותו יום שבו נתאר. ורבי אליעזר חולק ואומר, לא בו ביום. דין זה לא נאמר כשנכנס לבית הקברות בו ביום שנתאר, אלא רק אם נכנס ביום שלמחרת, שאם נכנס באותו יום שנתאר, אינו מביא קורבן תומה כשיתאר. משום שנאמר והימים הראשונים יפלו, למד מכך רבי אליעזר, שאינו סותר את הימים הקודמים ואינו מביא קורבן תומה, אלא עד שיהיו לפחות שני ימים ראשונים קודם לתומה. שהרי מיעוט ימים שניים, ולכן צריך שיעברו לפחות שני ימים שספר לפני שהוא נטמע. אומרת הגמרא, אמר אולה, לא אמר רבי אליעזר את דבריו שאינו סותר את הימים הקודמים ואינו מביא קורבן תומה, אם לא קדמו לתומה שני ימי נזירות בתארה, אלא רק בתמה שנזר שקיבל על עצמו נזירות בעודו תמה. אבל בנזיר תאור שנטמע לאחר מכן, אפילו אם היה נזיר תאור רק יום אחד, הרי זה סותר את הימים הקודמים ומביא קורבן תומה כשיתאר. אומרת הגמרא בדף י"ט עמוד ב', אמר רבא, מה הייתה מדר רבי אליעזר שאומר לפי דברי אולה שרק בתמה שנזר נאמר הדין שצריך לסתור שני ימים, אבל מי שנזר בתארה ולאחר מכן נטמע לא נאמר בו הדין הזה? משום דאמר קרא, נאמר בפסוק לגבי נזיר שנטמע בספר במדבר פרק ו' פסוק י"ב, והימים הראשונים יפלו כי תמה נזרו. לומדים מכך שהטעם שצריך לסתור ימים ראשונים הוא רק משום דבתומה נזר, היינו שקיבל על עצמו נזירות בעודו תמה. אבל אם קיבל על עצמו נזירות כשהיה טהור ולאחר מכן נטמע, בזה לא נאמר הדין שצריך לסתור ימים ראשונים מינימום יומיים, אלא אפילו אם נטמע רק לאחר יום אחד, סותר את אותו יום ומביא קורבן תומה. ובחידושי רבינו פרץ הוא מביא בשם אביו שהדיוק הוא ממה שכתוב בפסוק, תמה נזרו ולא נטמע נזרו. משמע שנזר בתומה. מקשה הגמרא על דברי אולה. איתי ויבאי יקשה אביי לאולה שנינו בברייתא. מי שאמר, הרי ננזיר 100 יום ונטמע בתחילת 100 יום, דהיינו ביום הראשון לנזירותו, יכול שמה תאמר שיהיה סותר את היום שמנה לנזירותו, ולאחר שיתאר מתאומתו יהיה עליו למנות עוד 100 יום בנזירות טהרה. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, והימים הראשונים יפלו. לומדים מכך שאינו סותר עד שיהיו לו ימים ראשונים. ולשון ימים אינו בפחות משניים. ולכן רק אם נטמע לאחר שמנה לפחות יומיים, סותר אותם. וזה שנטמע ביום הראשון לנזירותו, אין לו ימים ראשונים, ולכן אינו סותר את היום שמנה, אלא לאחר שיתאר מתאומתו, ימנה רק עוד 99 ימים נוספים. ויהיה הברייתא דין נוסף, אם זה שאמר הרי ננזיר 100 יום ונטמע בסוף 100 יום, כלומר ביום האחרון לנזירותו, יכול שמה תאמר שיהיה סותר את כל 100 הימים שמנה לנזירותו, וכאשר יתאר מתאומתו, יהיה עליו למנות עוד 100 ימים. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, והימים הראשונים יפלו. ומה שמה? מכלל דברי הכתוב, שמדובר דאיקה שיש גם ימים אחרונים שעדיין לא מנה. ודורשת מכך הברייתא, שאם לא היו לו יומיים אחרונים שעדיין לא מנה, כי מסתם כשם שבראשונים צריך יומיים, כך גם באחרונים צריך יומיים, אינו סותר את כל 100 יום שנהג בנזירות. וזה שנטמע ביום 100, אין לו ימים אחרונים. שרי נטמע ביום האחרון למניין הנזירות, ואין לו יומיים. ולכן אינו סותר את כל מניין נזירותו. כמובן צריך לציין שלמרות שאינו סותר את כל 100 יום שמנה, מכל מקום 30 יום מהם הוא כן סותר. כמו שמבואר במשנה לאל בדף ט"ז עמוד א', שלפי רבי אליעזר אם הוא נטמע ביום האחרון לנזירותו, סותר 30 יום. ולומד זאת רבי אליעזר מהפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק י"ג, וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו, שאם נטמא ביום מלות, תן לו תורת נזיר, דהיינו סתם נזירות, שהיא 30 יום. ומטעם זה נקטה הברייתא האופן שקיבל על עצמו נזירות של 100 יום, ולא האופן שהוא קיבל על עצמו נזירות של 30 יום, שהרי בנזירות של 30 יום, אם הוא נטמא ביום האחרון לנזירותו, לא שייך לומר שאינו סותר את נזירותו, שהרי סותר לפחות 30 יום. ובמקרה הזה 30 יום זה כל ימי נזירותו, לכן הביאה הברייתא הדוגמה שהוא נזר ל-100 ימים. דין נוסף מביאה הברייתא, ואם נטמא ביום 100 חסר אחת, דהיינו שביום ה-99 למניין הנזירות שלו הוא נטמא, יכול שמה תאמר שלא יהיה סותר את הימים שמנה לנזירותו? תלמוד לומר נאמר בפסוק, והימים הראשונים ייפלו. דורשים מכך מכלל דעיקה, מתוך זה מבינים שיש גם ימים אחרונים שעדיין לא מנה. וזה שנטמא ביום ה-99, יש לו גם ימים ראשונים שנופלים על ידי התאומה, שהרי נטמא לאחר 99 ימי נזירות, וגם ימים אחרונים שהיה צריך עוד למנות. דהיינו סוף היום שנטמא בו, היום ה-99, והיום שלמחרתו, יום ה-100, ולכן סותר את כל מה שמנה עד עכשיו. כך נאמר בברייתא הארוכה הזו שמביא אביי. מסיים אביי את הקושייה שלו על דברי אולה, ולא להעמיד בברייתא הזו דין שמדובר בתמה שנזר שקיבל על עצמו נזירות בעודו תמה, לא מצית אמרת, אין אתה יכול לומר. וההכרח לכך הוא, מידי קטני ממה שנאמר בברייתא, הרי אני נזיר 100 יום ונטמא בתחילת 100, ומוכח שנטמא לאחר שקיבל את נזירותו, וקטני, ומבואר בברייתא שגם באופן זה שקיבל נזירותו בטהרה ולאחר מכן נטמא, אינו סותר עד שיהיו לו ימים ראשונים. הנה מבואר בברייתא שלא כדברי אולה שאמר שרבי אליעזר דיבר רק בתמי שנזר. מסיקה הגמרא ואומרת, אכן תיופתא, קושיה חמורה לדברי אולה. כעת מבררת הגמרא כמה ימים צריך לסתור כדי שיחשב שסתר ימים ראשונים. אמר לרב פאפה לאביי, עליין ימים דקאמרינן, אילו שני הימים שאמר רבי אליעזר, האם הכוונה היא דנפק חד ומתחילין טרין, שיצא והושלם בתארה יום הראשון שבו קיבל את הנזירות, והתחיל היום השני לנזירותו, וכשנטמא ביום הזה נחשב שהיו לו ימים ראשונים, וממילא הוא סותר, וצריך להתחיל למנות מחדש נזירות לתארה, או דילמה לא די בכך כדי להחשיב שהיו לו ימים ראשונים, אלא רק באופן דנפקין טרין, שישלים גם את היום השני לנזירותו בתארה, הוא מתחיל עם תלטה, והתחיל היום השלישי ובו נטמא, אבל כשנטמא ביום השני לנזירותו, אין זה נחשב שסתר ימים ראשונים, כיוון שלא היה לו יום אחד שלם בתארה. ויסוד הספק של רב פאפה הוא, האם צריך שיום אחד מהם יהיה יום שלם או לא? ולכן בימים האחרונים לא הסתפק כלל רב פאפה, האם צריך שישתיירו לו יומיים או שלושה? כיוון שבימים האחרונים יש לו יום אחד שלם, דהיינו היום האחרון. אבל בימים הראשונים הסתפק רב פאפה, האם צריכים הם להיות ממש כמו הימים האחרונים, וכשם שבימים האחרונים יש יום אחד שלם, כמו כן בימים הראשונים צריך שיהיה יום אחד שלם, וכיוון שברוב הפעמים, אם נטמא ביום השני, אין לו יום אחד שלם, לכן רק כשנטמא ביום השלישי סותר. או שמה, אין צורך שיהיה יום אחד שלם, ודי גם בשתי חצאי ימים, כדי להחשיבם כימים ראשונים. ולכן גם כשנטמא ביום השני, סותר, כך מסביר התוספות, בדיבור המתחיל אמר לי רב פאפה. אומרת הגמרא לא אוהב בידי, לא היה בידו של אביי להשיב לרב פאפה על השאלה הזו. אתה שיילה לרבה, בא לרבה ושאלו את השאלה הזו. אמר לי, השיב לו רבה, איפלו כתיב. בפסוק נאמר איפלו, משמע שדי בנפילה כלשהי, ולכן גם כשנטמא ביום השני, נחשב שהיו לו ימים ראשונים. כעת מבארת הגמרא מדוע צריך את שתי הדרשות, ויצטרך למכתב ימים, ויצטרך למכתב איפלו. וצריכה התורה לכתוב והימים הראשונים איפלו, כדי לדרוש את שתי הדרשות. דהי כתב רחמנה שאם התורה הייתה כותבת רק ימים ולא כתבה, איפלו. והיינו שהיה כתוב וקידש ראשו ביום ההוא, וגומר ובהמשך מלבד הימים הראשונים. אבי אמינה הייתי אומר שאינו סותר את מה שמנה, אלא רק הדנפקין טרין ואיילין טלטה, שהושלמו שני ימים ונכנס היום השלישי ונטמא בו. והיינו משום שהיינו דורשים שהימים הראשונים צריכים להיות כימים האחרונים שיש בהם יום אחד שלם. לכן כתב רחמנה את המילה איפלו, לדרוש שדי בנפילה כלשהי, ולכן גם אם נטמא ביום השני סותר. והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק איפלו ולא כתב את המילה ימים, והיינו שהיה נכתב והראשונים איפלו, אבי אמינה אפילו חד, הייתי אומר שאפילו אם נטמא רק לאחר יום אחד, סותר. והיינו כשנטמא ביום הראשון לנזירותו, וזה שנאמר איפלו בלשון רבים, נאמר שזה מתייחס לכל הימים הראשונים שבכל הנזירויות שנופלים, ולא על ימי הנזירות הספציפית הזו. לכן כתב רחמנה ימים לומר שסותר רק אם הייתה נפילת שני ימים. חיית מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף י"ט עמוד ב'. אדם שקיבל על עצמו נזירות כשהוא בחוץ לארץ, ונהג שם את כל ימי נזירותו, מן התורה יצא ידי נזירותו. אלא שעליו לבוא לארץ ישראל כדי להקריב קורבן נזירות טהרה שעליו. ולכן כיוון שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים, כמו שמבארת הגמרא במסכת שבת דף ט"ו עמוד א', כנסו את הנוזר בחוץ לארץ, שאף שכבר נהג את כל ימי נזירותו בחוץ לארץ, שכשיגיע לארץ ישראל, עליו לחזור ולנהוג נזירות. כבר הזכרנו שיש מחלוקת ראשונים האם כופים את הנודר לעלות לארץ ישראל לנהוג שם נזירותו, או שמא אין כופים אותו ויכול לנהוג לכתחילה את נזירותו בחוץ לארץ. אלא שכשיגיע לארץ ישראל להקריב קורבנותיו, יחזור וינהג שוב נזירות. במשנתנו, יש מחלוקת תנאים כמה זמן צריך לחזור ולנהוג את הנזירות בארץ ישראל. וכך אומרת המשנה בדף י"ט עמוד ב'. מי שנזר בחוץ לארץ נזירות הרבה למעלה מ-30 יום, ובמאירי הגרסה היא, מי שנזר בחוץ לארץ נזירות מרובה, והשלים את מניין ימי נזירותו בחוץ לארץ, ואחר כך בא לארץ, לארץ ישראל, להקריב קורבנותיו, בית שמאי אומרים, כנסו אותו שיהיה נזיר 30 יום נוספים, ורק אחר כך מביא את קורבנותיו. וכיוון שטומאת ארץ העמים היא רק מדרבנן, לא יחמירו עליו בית שמאי שיסתור את כל מה שמנה, אלא רק 30 יום. בבית הלל אומרים, כנסו אותו שיהיה כנזיר בתחילה, כלומר, כמניין הימים שקיבל על עצמו בתחילה. כגון שבתחילה קיבל על עצמו נזירות של 100 יום ונהג 100 ימי נזירות בחוץ לארץ, אז כשבא לארץ ישראל עליו לנהוג עוד 100 ימי נזירות בארץ ישראל. והטעם לכך, משום שיחשבו חכמים כאילו נזר בבית הקברות, שאין הימים שמנה שם, עולים לו במניין נזירותו, ולכן עליו למנות מחדש את נזירותו, ורק אחר כך יביא את קורבנותיו. הכנס שכנסו חכמים את מי שנזר בחוץ לארץ שיחזור וימנה בארץ, הוא גם כשנזר 30 יום בלבד. מה שהמשנה מדברת באופן שנזר יותר מ-30 יום, זה משום שרק באופן הזה שייכת המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. כי כשנזר רק 30 יום, כולם מודים שכשמגיע לארץ ישראל מונה 30 יום בלבד. ומביאה המשנה מעשה בהלני המלכה. הלני המלכה הייתה מזרע החשמונאים, כאמור ברשי במסכת בבא בתרא דף י"א עמוד א'. מעשה בהלני המלכה, כשהייתה בחוץ לארץ, שהלך בנה למלחמה ונדרה ואמרה, אם יבוא בני מן המלחמה בשלום, אהה נזירה 7 שנים. ובא בנה מן המלחמה בשלום, וקיימה את נדרה והייתה נזירה 7 שנים. וביום האחרון, שבסוף 7 שנים עלתה לארץ להקריב את קורבנותיה, והורו הבית הלל שתהיה נזירה עוד 7 שנים אחרות, כדעתם שכנסו את הנוזר בחוץ לארץ, שימנה שוב בארץ ישראל את כל הימים שנזר. ובסוף 7 שנים שמנתה בארץ ישראל, נתמת וסתרה את כל המניין. והוא צריכה למנות שוב 7 שנים בתארה. ונמצאת שהייתה נזירה 21 שנה, 7 שבחוץ לארץ, 7 שבארץ ישראל לפני שנתמאה, ו7 לאחר שנתערה מתאומתה. אמר רבי יהודה, לא הייתה נזירה אלא 14 שנה בלבד. והגמרא תבאר באיזה פרט חולק רבי יהודה על חכמים. זוהי המשנה שלנו בדף י"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא את העמם של בית שמאי ואת העמם של בית הלל. קטן היא רישא שנינו בתחילת דברי המשנה, שבית שמאי אומרים שהוא צריך להיות נזיר רק עוד 30 יום. בבית הלל אומרים שהוא כמו נזיר בתחילה, כלומר שאותו אדם כמו שמתחיל כעת למנות את ימי נזירותו שקיבל על עצמו. כן, אומרת הגמרא לאמא באקא מפליגי, שמה נאמר שמחלוקתם של בית שמאי ובית הלל תלויה בגדר טומאת ארץ העמים. לבית שמאי סברי, בית שמאי סוברים שכשגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים, אף משום אווירה גזרו עליה, שלא רק על הנוגע או המעיל על גוש אפר ארץ העמים גזרו חכמים טומאה, אלא גם על הנכנס לארץ העמים בשידה, טבעה ומגדל, אפילו שאינו נוגע או מעיל כלל, הוא נטמא, וזאת משום שגזרו חכמים טומאה גם על האוויר של ארץ העמים. וכיוון שהחמירו חכמים בטומאת ארץ העמים שמטמא גם באווירה, די שיסתור 30 יום, שכיוון שאינה כטומאה דאורייתא, לא יבואו לטעות ולומר שגם הנטמא בטומאה דאורייתא סותר רק 30 יום. והנידון הזה עם גזירת ארץ העמים זה רק משום גוש האפר שלה או משום האוויר שלה, זה ספק בגמרא לקמן בדף נ"ד עמוד ב'. ושם מבארים התוספות שהספק הוא האם טעם הגזירה הוא משום שהקברים שבחוץ לארץ אינם מצוינים, ויש חשש שמא יעיל או ייגע בהם, כי הוא לא יודע שזה קבר, ולכן גזרו ואסרו את כל ארץ העמים שיטמא כאילו היה שם קבר, ואם כן במקום שאינו נוגע או מעיל לא גזרו, או שמא הגזירה הייתה כדי שלא יצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ, ולכן החמירו וגזרו שגם כשאינו נוגע ומעיל, נטמע משום אווירה. וכאמור, אם זה מטמא משום אווירה, די שיסתור 30 יום, שכיוון שאינה כתומה דאורייתא, שהרי בתומת מת שמן התורה רק אם נגע או העיל עליו נטמא. אבל אם עבר מעליו בשידת טבעה ומגדל אינו נטמא, כיוון שאין האוויר שמעליו טמא, אז לא יבואו לטעות ולומר שגם הנטמא בתומה דאורייתא סותר רק 30 יום. זה דעתם של בית שמאי, בית הלל סברי, שרק משום גושה גזרו עליה, שרק על הנוגע או מעיל על גוש אפר ארץ העמים, גזרו חכמים תומה. אבל הנכנס בשידת טבעה ומגדל שאינו נוגע ואינו מעיל, לא נטמא בתומת ארץ העמים. וכיוון שתומה זאת דומה לתומה דאורייתא, החמירו חכמים שיסתור את כל מניין נזירותו, שאם לא כן יבואו לטעות ולומר שגם הנטמא בקבר שתומתו מן התורה, אינו סותר את כל מניין נזירותו. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין לומר שבסברה הזו נחלקו בית שמאי ובית הלל, ויש לומר דכולי עלמא, כולם סוברים, שאף משום אווירה גזרו עליה, שגם משום אוויר חוץ לארץ גזרו תומת עמים. ובית שמאי סברי, בית שמאי סוברים שכיוון שבתומה זו, היא אינה דומה לתומה דאורייתא, ואין חשש שיאמרו שגם בתומה דאורייתא סותר רק 30 יום, לכן רק בסתם נזירות קנסינה, כנסו אותו חכמים שימנה רק כסתם נזירות, דהיינו 30 יום. ואילו בית הלל סברי, כי קנסינה בתחילת נזירות, כשכנסו אותו חכמים, כנסו אותו שיהיה כנזיר בתחילת נזירות, וצריך למנות את כל נזירותו מתחילה. ואף על פי שתומה זו אינה דומה לתומה דאורייתא בכך שמתמה גם מהאווירה, מכל מקום, אין דבר זה גלוי וידוע לכל, וחששו חכמים שהם היו אנשים שיסברו שזו תומה דאורייתא, ויבואו להקל ולומר שאף תומה דאורייתא סותרת רק 30 יום. לכן גזרו שגם בתומה זו יסתור את כל מה שמנה ויתחיל למנות נזירותו מתחילה. חוזרת עכשיו הגמרא לפרש את דברי רב יהודה שהובאו במשנה. שנינו במשנה, מעשה באלני המלכה, שהלך בנה למלחמה ואמרה אם יבוא בני מן המלחמה בשלום, אין נזירה 7 שנים, ובא בנה מן המלחמה, והייתה נזירה 7 שנים, ובסוף 7 שנים עלתה לארץ. והורו הבית הלל שתהיה נזירה עוד 7 שנים אחרות. בסוף 7 שנים נתמת, ונמצאת נזירה 21 שנה. אמר רב יהודה לא הייתה נזירה, אלא 14 שנה. אז בדעת חכמים שאלני הייתה נזירה 21 שנה, התבאר במשנה שהטעמו, משום ששבע שנים נהגה נזירותה בחוץ לארץ, 7 שנים השניות היו מחמת שבאה לארץ ישראל, כדעת בית הלל, ושבע שנים האחרונות היו מחמת שנטמעה וסתרה את מניינה. אבל רב יהודה שאמר שהייתה נזירה רק 14 שנה, לא התבאר טעמו, ולכן היא באה אלו, הסתפקו בני הישיבה. על איזה פרט מדברי חכמים חלק רב יהודה? האם הוא מסכים עם חכמים שהמעשה היה בשנתמת בסוף ימי הנזירות שבארץ ישראל וסתרה מניינה, ולכן היה עליה למנות עוד 7 שנים, ומה שלא מנתה עוד 7 שנים מחמת הגעתה לארץ ישראל, זה משום שחולק רב יהודה על חכמים בדין, וסובר שאורו לה אליבא דבית שמאי שדי למנות 30 יום בהגעתה לארץ ישראל, ונמצא בעצם שהייתה נזירה 14 שנה ו-30 יום, דהיינו 7 שנים בחוץ לארץ, 30 יום בארץ ישראל ו-7 שנים נוספות בארץ ישראל, שכיוון שנטמעה בסוף ה-30 יום סתרה את כל ה-7 שנים שמנתה בחוץ לארץ, או דילמה או שמה נאמר, שרב יהודה חולק על חכמים בגוף המעשה, והוא העמיד שהמעשה היה בשלא נטמת כלל, ומה שהייתה נזירה 14 שנה, זה משום שמסכים רב יהודה לדברי חכמים שהורו לה כשהגיעה לארץ ישראל, שעליה להתחיל למנות את 7 השנים מתחילה, ועליבא דבית הלל, לשיטת בית הלל, ולכן נמצא שנזרה 14 שנה. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק הזה של בני הישיבה, תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה, עלתה לארץ אלני המלכה, ואורו הבית הלל שתהיה נזירה עוד 7 שנים אחרות, ובסוף 7 שנים נטמת, ונמצאת נזירה 21 שנה. אמר רב יהודה שלא הייתה נזירה, אלא 14 שנה. כך נאמר אצלנו במשנה. ואיסל כדאי תך אם עולה על דעתך לומר שרב יהודה סובר שהמעשה היה בשנתמת, ומה שהייתה נזירה רק 14 שנה זה משום שאורו לה שצריכה למנות בארץ ישראל רק 30 יום. ועליבא דבית שמאי, לשיטת בית שמאי, יחים, כן. מדוע נאמר במשנה שרב יהודה אומר שלא הייתה נזירה, אלא 14 שנה? הרי 14 שנה ו-30 יום היא באה אליי. היה עליה למנות 30 יום נוספים על 14 שנה, שהרי כשהגיעה לארץ בסוף 7 שנים הייתה צריכה למנות עוד 30 יום, כדברי בית שמאי. וכאשר היא נטמעה בסוף 30 יום היה עליה למנות 7 שנים נוספות. אלא על כורחה שכוונת רב יהודה לומר שלא נטמעה כלל, וכשהגיעה לארץ בסוף 7 שנים, הורו לה כבית הלל שצריכה למנות עוד 7 שנים, ולכן מנתה רק 14 שנה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל תשמע, אולי רב יהודה סובר שמדובר שנטמת והורו לה כבית שמאי, ומה שלא הייתה נזירה 14 שנה ועוד 30 יום, זה משום שמדובר שהגיע לארץ 30 יום לפני סוף 7 שנים, ונמצא שה-30 יום שמנתה בארץ ישראל היו מובלעים בשבע שנים הראשונות, וכאשר נטמעה בסוף ה-30 יום, הוא צריכה למנות עוד שבע שנים, ובסך הכל היא הייתה נזירה 14 שנה בדיוק. תרצים התוספות, שכשם של את הנקמה מדובר שהימים שמנתה בארץ ישראל מדין כנס לא היו מובלעים בימים שמנתה בחוץ לארץ, כמו כן לרב יהודה לא מדובר שהיו הימים מובלעים, שהרי לא מסתבר לומר שגם בזה הם נחלקו. מביאה הגמרא ראיה נוספת, תניא נמי אחי, יביא לך ראיה נוספת, שכך סובר רב יהודה, שהרי שנינו בברייתא, רב יהודה אומר משום רבי אליעזר, נזיר שנטמע ביום האחרון למניין נזירותו, אינו סותר את כל הנזירות שמנה אלא רק 30 יום. והוא למד זאת ממת דאמר קרא, ממה שאומר הפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק י' ג', זאת תורת הנזיר ביום מלות. והוא דורש שהתורה אמרה, דכי נטמע, כאשר נטמע הנזיר ביום מלות נזירותו, ביום האחרון לנזירותו, תן לו מניין נוסף של תורת סתם נזיר, וסתם נזירות היא 30 יום. וכיוון שכן, על כוחך שרב יהודה סובר, שאלני לא נטמעה והורו לה כבית הלל, כי אם נאמר שהורו לה כבית שמי, והשבע שנים הנוספות הם אחמת שנטמעה וסתרה מניינה, הלא כיוון שנטמעה ביום האחרון למניינה, הרי היא סותרת רק 30 יום. שרי ממה שהביא רב יהודה דברי רב אליעזר, משמע שהוא סובר כמותו, שהנטמע ביום האחרון לנזירותו סותר רק 30 יום, ונמצא שהייתה נזירה רק 7 שנים ו-60 ימים, 7 שנים בחוץ לארץ, ועוד 30 יום בארץ ישראל כבית שמי, ו-30 יום נוספים, משום שהנטמע ביום האחרון לנזירותו סותר רק 30 יום. אז איך אמר רב יהודה שהייתה נזירה 14 שנה, אלא על כוחך שלא נטמעה, ו-14 שנה שהייתה נזירה, זה משום שאורו לה כבית הלל, שבהגיעה לארץ ישראל עליה לחזור ולמנות את כל נזירותה מתחילה. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף חף עמוד א'. אומרת המשנה כך, מי שהיו שתי כיתי עדים מעידות אותו שקיבל על עצמו נזירות, אלא שאילו העדים שבקת אחת מעידים שנזר שתיים שקיבל על עצמו שתי נזירויות, ואילו העדים שבקת השנייה מעידים שבאותה שעה נזר חמש נזירויות, ומוכרחים לומר שזה הייתה באותה שעה, שאם לא כן אין פה הכחשה בין שתי כיתי העדים, כי אולי כל אחת מהכיתות ראתה מעשה אחר, ולכן מדובר ודאי ששתי הכיתות מכחישות זו את זו, דהיינו שהם ראו ושמעו שהוא מקבל על עצמו נזירות באותה שעה. כת אחת אומרת שהוא קיבל על עצמו שתי נזירויות, כת שנייה סוברת ומעידה שבאותה שעה הוא נזר חמש נזירויות. בית שמאי אומרים, כיוון שמכחישים העדים אילו את אילו, הרי נחלקה העדות ובטלה, ולכן אין כאן נזירות כלל. ואפילו למאן דאמר, ספק נזירות להחמיר, כאן לא מחמירים עליו, כיוון שעדות המוכחשת אינה נחשבת כספק כלל, אלא הרי כאילו אין כאן עדות כלל. ובית הלל אומרים, הרי יש בכלל חמש שתיים. גם בדברי העדים שעידו שחייב חמש, נכלל שחייב שתיים, ונמצא שלעניין חיובו בשתי נזירויות אין הכחשה בין העדים, על כן דינו הוא שיהיה נזיר שתיים שחייב לנהוג שתי נזירויות. ואומר רבינו פרץ, כל זה דווקא בשתי כיתות עדים המכחישות זו את זו, אבל בקט אחת של עדים שאחד העדים אומר שנזר האדם שתי נזירויות והשני אומר שנזר חמש נזירויות, מודים בית הלל שאינו חייב נזירות כלל, שכיוון שאחד מהם ודאי משקר, נמצא שיש רק עדות של עד אחד על שתי נזירויות, ואין כוח לעד אחד לחייבו בנזירות. זוהי המשנה שלנו בדף חף עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא, שחולקת על משנתנו וסוברת שמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא באופן אחר. אומרת הגמרא מתניתין, משנתנו דלא כאי תנא דתניא, לא הולכת בשיטת הברייתא שמובאת להלן. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא וכן במסכת בבא בתרא דף מ"א עמוד ב', רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל שתי קיטי עדים שאחת מהן אומרת שאותו אדם נזר שתי נזירויות, ואחת מהן אומרת, קט אחת אומרת שנזר אותו אדם חמש נזירויות, שבזה מודים בית שמאי לבית הלל שחייב לנהוג שתי נזירויות, כיוון שיש בכלל חמש שתיים. ונמצא ששתי הכיתות מעידות שחייב האדם הזה לכל הפחות שתי נזירויות. ואף שברור לנו שאחת מהכיתות משקרת מכל מקום, כיוון שקט אחת מהן אומרת אמת, אף שאין לנו יודעים איזו מהן, הרי היא מחייבת את אותו אדם בשתי נזירויות. אלא על מה נחלקו בית שמאי ובית הלל? על קט אחת של שני עדים, שאחד מהעדים אומר שנזר שתי נזירויות, ואחד מהעדים אומר שנזר חמש נזירויות. שבית שמאי אומרים נחלקה עדותן, עדותן בתהילה, משום שאחד מהעדים ודאי אינו אומר אמת, ואין כאן אלא עדות של עד אחד. ובית הלל אומרים יש בכלל חמש שתיים, ונמצא ששני העדים מעידים שהוא חייב שתי נזירויות, וכיוון שלעניין שתי נזירויות אין הכחשה כלל, הרי הוא חייב בשתי נזירויות. ואין לומר שאין כאן עדות שלמה, כיוון שאחד מהעדים ודאי משקר, משום שתולים שאינו משקר, אלא טועה. כך גם כותב הנימוקי יוסף במסכת בבא בתרא דף רב ב' עמוד א', לגבי עד אחד שאומר פלוני חייב לחברו מנה, ועד שני אומר שחייב 200, סוברים בית הלל שחייב מנה, כיוון שבכלל 200 מנה. אומרת הגמרא, אמר רב, הכל, אפילו בית הלל שאמרו שחייב בשתי נזירויות מודים, במונה. כשהעדים מונים את הנזירויות, שבטלה כל העדות ואינו נזיר כלל, משום שבאופן זה נחשב שיש הכחשה, גם על שתי הנזירויות. להלן תבהר הגמרא מה הכוונה בזה כשמונה. אמר לרב חמה, לרב חיסדא, מה איכה אמר? למה התכוון רב כשאמר מונה? אילי, מה אם תאמר שכוונתו היא שאחד מהעדים אומר שהנזיר קיבל על עצמו 5 נזירויות ולא 2. ואחד אומר, והעד השני אומר שהנזיר קיבל על עצמו 2 ולא 5, הרי באופן כזה פשוט שלפי כולם העדות בתהילה. מדוע דאקא מכחישי הדדי? שהרי מכחישים הם אחד את חברו במפורש. ואין כל חידוש בכך שבאופן כזה עדותן בתהילה ואינו נזיר כלל. אלא על כוחך כוונת רבי היא, שאחד מהעדים אומר לנזיר, אמרת, הרי אני נזיר 1 ו-2, ואחד העד השני אומר לנזיר, הרי אמרת, הרי אני נזיר 3, 4 ו-5. ואף שאין העדים מכחישים במפורש זה את זה, משמיע לנו רב, שכיוון שמנו העדים את הנזירויות אחת לאחת, הרי זה כאילו אמר העד הראשון שקיבל הנזיר על עצמו 1 ו-2 ולא 3, 4 ו-5. והעד השני כאילו אמר שקיבל על עצמו 3, 4 ו-5 ולא 1 ו-2. ונמצא שכל אחד מהעדים מכחיש את דברי חברו. ולכן מודים בית הלל שעדותן בתהילה, שהרי יש כאן הכחשה גם על שתי הנזירויות הראשונות. נשאלת השאלה, עדיין יש להבין מדוע נחשב שיש הכחשה על שתי הנזירויות הראשונות. הרי כשאמר העד השני שמנה 3, 4 ו-5, כלול בדבריו גם שמנה קודם לכן שתי נזירויות, שהרי 3 נזירויות כוללות גם את השתיים הקודמות. מבאר רבנו פרץ שאומנם אין העד השני מכחיש את העד הראשון לומר שלא קיבל הנזיר על עצמו שתי נזירויות, וזאת כיוון שיש בכלל 3, 2. אבל מכל מקום אין בכלל אגדת 3, אגדת 2. ולכן במה שהעיד הראשון שהנזיר אמר הרי אני מקבל על עצמי 1 ו-2, מכחיש אותו העד השני ואומר שלא כן אמר הנזיר, אלא הוא אמר 3, 4 ו-5. כיוון שישנה הכחשה על העד הראשון, סוברים בית הלל שעדותן בתהילה. מוסיף רבינו פרץ להקשות שאם כן עדיין לא מובן מדוע אמר רב שמודים בית הלל דווקא במונה. הלו גם כשלא מנה ישנה את ההכחשה הזו, שהרי העד השני אומר שהנזיר נזר 5, וזהו לא כדברי העד הראשון שאמר שנזר 2. מבאר רבינו פרץ שכשמנה העד את דבריו ואמר לנזיר אמרת 3, 4 ו-5, על כוחך שאין כוונתו לומר רק את סכום הנזירויות שיתחייב הנזיר. שאם כן, למה לא למנות את הנזירויות, אלא בהכרח שכוונתו לומר שבלשון זה אמר הנזיר, וכיוון שלא אמר 1 ו-2, נמצא שהעד הראשון שאמר שהנזיר כן אמר 1 ו-2 מוכחש. מה שאין כן כשהעד השני מעיד שהנזיר קיבל על עצמו 5 נזירויות, אין הכרח שכוונתו לומר שבלשון הזו קיבל הנזיר את הנזירות, אלא ייתכן שכוונת העד רק להעיד שנזיר זה חייב ב5 נזירויות, והוא לא בא לומר באיזה לשון השתמש הנזיר. כיוון שכן, גם לדבריו ייתכן שהנזיר קיבל על עצמו את הנזירויות בלשון, הרי נזיר 1, 2, 3, 4, 5. ונמצא שאין כאן הכחשה כלל, שהרי שניהם מסכימים שהנזיר קיבל על עצמו שתי נזירויות בלשון הרי נזיר 1 ו-2. אלא שנחלקו אם הוסיף וקיבל יותר, וכיוון שהעדות של העד הראשון לא הוכחשה, נמצא שיש שני עדים על שתי נזירויות. אבל ממשיך רב חמה בגמרא להקשות, מדוע באופן כזה מודים בית הלל שיש כאן הכחשה גם על שתי הנזירויות הראשונות? הרי יש לומר שמה שאמר העד השני רק 3, 4 ו-5 ולא הזכיר את שתי הנזירויות הראשונות, זה מפני דעה למה לי? למה לא להזכיר את שתי הנזירויות הראשונות שכבר הזכיר חברו? השתא יש לומר, חמירתא אמר, קילתא לא אמר, כיוון שאמר את החמור יותר, כלומר את 3 הנזירויות שהוסיף על דברי חברו, אז האם את שתי הנזירויות הראשונות שאמר גם חברו הוא לא אמר? הלו כל שכן שזה נכלל בדבריו. ומדוע עליו לחזור ולאומרם? וכיוון שכן, אין כאן הכחשה על דברי העד הראשון. ונמצא שיש עדות של שני עדים על שתי הנזירויות הראשונות, ומדוע אמר רב שמודים בית הלל שנחלקה העדות באופן כזה ואינו חייב בנזירות כלל? מסיקה הגמרא ואומרת, אכן אמרי במערבה אמרו בארץ ישראל כדברי רב חמה, אין הכחשה במונה. גם אם העדים מונים את מספר הנזירויות, אין זה נחשב הכחשה, אלא חייב שתי נזירויות לפי שיטת בית הלל. אדרן הלך מי שאמר, אדרן הלך מי שאמר, אדרן הלך מי שאמר, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיא את הפרק השלישי. ממסכת נזיר, פרק שמסתיים בדף חף עמוד ב', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק הרביעי. גם כן פרק ששמו מי שאמר, פרק שתחילתו בשורה הרביעית בדף חף עמוד ב'. בפרק הזה, פרק רביעי ממסכת נזיר, התבארו ארבעה עניינים. א', דיני התפסה בנזירות, כלומר דין אדם ששמע את חברו מקבל נזירות ואמר לשון שמשמעותו שרוצה גם הוא להצטרף לנזירות. ב', דיני הפרת והקמת הבעל לנזירות אשתו. ג', דין אדם המדיר את בנו בנזיר. וד', האופן שאדם יכול להביא קורבנות נזירות של אביו. וכך פותחת המשנה הראשונה בפרק הרביעי בדף חף עמוד ב' את דבריה. משנה שדנה בתחילתה בדיני התפסת הנזירות. מי שאמר הריני נזיר ושמע חברו את דבריו ורוצה גם הוא לקבל על עצמו נזירות, ואמר ואני, כלומר גם אני אהיה כמו חברי, ואמר כן בתוך כדי דיבור לאמירת הראשון, והגמרא תבאר מהו השיעור של תוך כדי דיבור, ובתוך כדי דיבורו של השני, אמר אדם נוסף ואני, כולם נזירים. וזאת למרות שלא אמרו במפורש, ואני נזיר. חלה עליהם הנזירות, כיוון שלקבלת נזירות אין צורך דווקא באמירה מפורשת של המילים הריני נזיר, אלא אף כשמצטרף לדברי חברו שקיבל נזירות על ידי שאומר ואני, גם כן חלה הנזירות. לדבר הזה, לדין הזה, קוראת הגמרא התפסה. וכיוון שהאומרים ואני תלו את נזירותם בנזירותו של הראשון, לפיכך אם הותר הראשון שהיינו שנשאל על נזירותו לחכם והתיר לו אותה, הותרו כולן. כל אלו שתלו את נזירותם בנזירותו הותרו מנזירותם, משום שבשעה שהחכם התיר לראשון התבטלה נזירותו למפרע. ונתברר שאלו שאמרו ואני התפיסו את נזירותם בנזירות שמעולם לא הייתה קיימת ואין לה תפסתם על מה לחול. אבל אם מותר האחרון מנזירותו, האחרון מותר מנזירותו וכולם אסורים. ואין התרת האחרון מועילה להתיר את הראשונים, כיוון שנזירות הראשונים אינה תלויה בנזירות האחרונה. ורק האחרון הוא שתלה את נזירותו בנזירות הראשון. בעניין התפסה מצינו גם בנדרים שאדם שאומר על חפץ מסוים שהוא מדפיסו בחפץ הנדור, דהיינו שיהיה דינו כאותו חפץ, כמו ששנינו במסכת נדרים דף יוד עמוד ב', שאומר הרי זה כאימרה, הדבר הזה אסור עלי כסה של קורבן, כמו עיצים של מערכה, כמו קורבנות, כמו מזבח, כמו היכל, כמו ירושלים, הרי זה נדר. או חגון מי שנדר הנאה מכיכר ואחר כך אמר על כיכר אחר שיהיה כמו הכיכר שנדר ממנו, נאסר עליו גם הכיכר השני. יש מחלוקת בראשונים ממשמעות ההדפסה שמתבארת כאן במסכת נזיר שווה להדפסה של נדרים. דעת הריף שגם בסוגייתנו חלה נזירות על השני משום הדפסה, שפירוש דבריו הוא הרי אני כמו פלוני. אבל הריטב"א חולק וכותב שאמירת ואני אין משמעותה שכוונתו לומר אהיה אני כמוך, אלא שומע את חברו מקבל נזירות ואומר ואני, הרי זו אמירה מפורשת של נזירות, וכאילו אמר ואני נזיר כמוך. ולמרות שלא אמר במפורש הרי אני נזיר, מועילים דבריו מדין יד. כי יש ידות לנדרים ולנזירות. מביאה עכשיו המשנה אופן נוסף של התפסה. וכן אם אמר אחד הרי אני נזיר ושמע חברו את דבריו ורוצה גם הוא לקבל נזירות, ואמר פי כפיו ושערי כשערו, כלומר פי יהיה אסור בשתיית יין כמו פיו של חברי, וגם את שערי יהיה אסור לגזוז כמו שאסור לגזוז את שער חברי, הרי זה נזיר, כי על ידי אמירה זו גילה דעתו להיות נזיר כמו הראשון. ודינו כמו המדפיס בנזירות חברו, כשאומר, ואני. כעת מביאה המשנה דין של אישה המדפיסה בנזירות בעלה. אדם שאמר הריני נזיר ושמעה אשתו את דברה ורוצה גם היא לקבל נזירות ואמרה ואני, גם אני כמו בעלי, מאיפרת שלה, יכול בעלה להפר את הנזירות שלה, כמו כל נדר שיכול הבעל להפר לאשתו ביום ששומע את נדרה. אף על פי שאפר את הנזירות שלה, שלא קיים, הנזירות שלא קיימת, כיוון שהוא לא תלה את נזירותו בנזירות אשתו כלל, אלא אשתו היא שתלתה את נזירותה בנזירות בעלה. החידוש בזה הוא שנזירותו קיימת אפילו באופן שאמרה ואני, ואפר לה בתוך כדי דיבור לנדרו. היה מקום לומר שיש בכך גם חזרה מהנזירות שלו, לכן משמיע לנו התנה שגם באופן זה נזירותו קיימת. אבל אם אמרה האישה הריני נזירה ושמע בעלה את דבריה ורוצה גם הוא לקבל נזירות ואמר ואני, גם אני אהיה כמו אשתי, אינו יכול להפר את נזירותה של אשתו כלל. כי בכך שהתפיס את נזירותו בנזירות אשתו, גילה דעתו שרוצה הוא בקיום נזירותה. והדין הוא שאחר שקיים הבעל את נדר אשתו, שוב אינו יכול להפר אותו. מביאה המשנה דין נוסף, באישה מקבלת נזירות על ידי דברי בעלה. וכן אם אמר הבעל הריני נזיר ושאל את אשתו האם גם את תרצי להיות נזירה, ואמרה אמן, וקיבלה עליה נזירות בכך, שאמן הוא לשון קבלת דברים כמו שמבואר במסכת שבועות דף למדווה ועמוד א', והרי היא כאומרת הריני מקבלת את דבריך, הבעל מפר את הנזירות שלה וכמו שיכול לאפר את כל נדריה. ואף על פי שמפר לאשתו שלא קיים, הנזירות שלא קיימת כיוון שהוא לא תלה את נזירותו בנזירות אשתו. אבל אם לא אמרה אמן, לא חלה עליה נזירות, שאינו יכול להדיר את אשתו בעל כוחה, וכן אין לומר שמה ששאל ואת יחשב כקיום לנזירותה, שכיוון שעדיין לא אמרה אמן, אינה נזירה, ואין שייך קיום לפני קבלת הנזירות. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם האישה אמרה ראיני נזירה ושאלה את בעלה, אם גם אתה תרצה להיות נזיר ואמר אמן, נעשה גם הבעל נזיר בכך, ואינו יכול להפר את נזירותה, משום שעל ידי שתלה את נזירותו בנזירות אשתו, גילה דעתו שרוצה הוא בקיום נזירותה, ושוב אינו יכול להפר אותו. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק הרביעי ממסכת נזיר בדף חף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. יתיב ריש לקיש כמי דרב יהודה נשיאה, ישב ריש לקיש לפני רב יהודה הנשיא, ויתיב וכאמר וישב ריש לקיש ואמר. ובביור כפל הלשון יתיב שמופיע כאן בגמרא, אפשר לומר שכיוון שדרך ישיבתם הייתה בהסיבה, וכאשר התחילו ללמוד תורה ישבו באימה, לכן דרך הגמרא לכפול את המילה יתיב, כדי לומר שבשעה שהתחילו בדברי תורה, הייתה זו ישיבה חדשה. אם כן, אומר ריש לקיש, והוא הדין הזה ששנינו במשנה, שיכולים כמה אנשים להדפיס נזירותם בנזירותו של הראשון, זה דווקא שהתפיסו כולן בתוך כדי דיבור, שכל מי שהתפיס נזירותו אמר את המילה ואני, בתוך כדי דיבור לאמירת הרייני נזיר של הראשון. אבל מי שהתפיס אחר שכבר עבר זמן של כדי דיבור מהאמירה של הראשון, אין חלה עליו נזירות. אז במשנה ביארנו שכל אחד אומר ואני בתוך כדי דיבור לחברו שקדם לו. אבל זה רק לפי מסקנת הגמרא לקמן בדפרפה לפעמוד א', אבל כאן בדברי ריש לקיש, מפרשים תוספות והראש שכולם מדפיסים בראשון וצריכים לומר את המילה ואני בתוך כדי דיבור לראשון. מוסיף ריש לקיש לברר את דבריו ושואל וכמה, מהו זמן השיעור של תוך כדי דיבור? כדי שאלת שלום, שיעור הזמן של אמירת שלום, וכיוון שאין השיעור של אמירת שלום שווה אצל כל אדם שיש שמעריך ויש שמקצר, מוסיף ריש לקיש ומברר וכמה כדי שאלת שלום. מהו שיעור אמירת שלום? והוא מיישיב כדי שאומר שלום תלמיד לרב. שיעור זמן שאומר תלמיד לרבו שלום עליך רבי, כלומר זמן אמירת שלוש תיבות בלבד. ולדברי ריש לקיש, דווקא שלושה אנשים שכל אחד מהם יאמר ואני מיד אחר חברו יכולים להדפיס את נזירותם בראשון, כיוון שגם השלישי יכול לומר ואני בתוך כדי דיבור לדברי הראשון. אבל אדם רביעי שיאמר ואני מיד אחרי השלישי לא תחול עליו הנזירות, כיוון שעבר זמן של תוך כדי דיבור שהוא שלוש תיבות בלבד. אמר לי, אומר לו רבי יהודה נשיאה לריש לקיש, השיעור שנתת הוא שיעור קטן, ואם כן, טוב לא שף כתרפך לתלמידה. שוב, לא נתת רווח של זמן לתלמיד כדי שיוכל להדפיס בנזירות חברו. שתלמידה רואה את רבו מיד לאחר שחברו אמר, הרי אני נזיר, מחויב הוא להקדים ולומר שלום עליך רבי, ושוב אינו יכול להדפיס בנזירות חברו, כי כבר עבר הזמן של תוך כדי דיבור. אלא סובר רבי יהודה נשיאה שאפשר להדפיס גם מיד לאחר כדי דיבור, ויכול התלמיד קודם לומר שלום עליך רבי, ומיד אחר כך לומר ואני ותועיל את פסתו ותחול עליו נזירות. אם כן, לדבריו של רבי יהודה נשיאה, אפילו ארבעה אנשים יכולים להדפיס נזירות באדם אחד, שלושה בתוך כדי דיבור והרביעי מיד לאחר מכן. ומביאה הגמרא ראיה לדברי ריש לקיש, תני נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא מופיע בתוספתא, מי שאמר הריני נזיר ושמע חברו ורצה גם הוא להיות נזיר כמוהו, ושעה משך זמן של כדי דיבור, ואחר כך אמר ואני, הוא אסור, הראשון שאמר הריני נזיר חל עליו נזירות וחברו מותר, על השני לא חל עליו נזירות כיוון שאמר ואני אחר כדי דיבור. מבארת הברייתא וכמה הוא השיעור של כדי דיבור, כדי שאלת שלום תלמיד לרב, משמע שכיוון ששעה משך זמן של כדי דיבור, אפילו אם מיד אחר כך אמר ואני לא חל עליו נזירות, וכדברי ריש לקיש שרק אם אמר ואני בתוך כדי השיעור של כדי דיבור חל עליו נזירות, ולא כרב יהודה נשיאה שאמר שגם אם אמר ואני מיד אחרי כדי דיבור חלה עליו נזירות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים שלנו, דפים י' וכף במסכת נזיר, עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, בפסוק נאמר מאשר חטא, במה חטא הנזיר? שאלה שנייה, באיזה נזיר אמר רבי אליעזר שתומה סותרת רק לאחר בית ימים? שאלה שלישית, לרבי אליעזר הנתמה ביום האחרון לנזירותו, האם סותרת מניינו ומניין? שאלה רביעית, הנוזר בחוץ לארץ ועלה לארץ ישראל, מה דינו? שאלה חמישית, המשלים נזירותו בחוץ לארץ, האם יצא ידי חובתו מדאורייתא? שאלה שישית, כמה שנים אלני המלכה הייתה נזירה? שאלה שביעית, למסקנת הגמרא, האם גזרו על תומת ארץ העמים משום גושה או משום אווירה? שאלה שמינית, לרב יהודה, האם נהגה אלני המלכה כבית הלל או כבית שמאי? שאלה תשיעית, קט אחת מעידה שאדם נזר פעמיים ואחרת מעידה שנזר חמש פעמים, מה דינו? שאלה עשירית, המדפיס נזירות בחברו ואתירה אחד מהם, מהו דין השני? שאלה 11, מה ההבדל אם האישה התפיסה את נדרה בבעלה או שבעלה התפיס את נדרו בה? והשאלה האחרונה, מהו שיעור הזמן שמועיל ההדפסה לשיטת רבי יהודה נשיאה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי חבב באלול תשע"ה. למדנו וסיימנו בסייעת הדשמיה ללמוד את שני הדפים, דפים י"ט וכ' ממסכת נזיר, דף י"ט להיום ודף כ' למחר, יום שישי, ערב שבת קודש פרשת ניצבים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי זך באלול תשע"ה, עם לימוד שני דפים, דפים כ"א וכ"ב ב' ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים, וכל מלדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעיה, כל טוב ולהתראות, שנה טובה ומתוקה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.